יוטט בספר שמות נאמר שבחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה לומדת הגמרא בשבת הפיבל, ביום הזה בראש חודש נאמר כאן ביום הזה, ונאמר ביציאת מצרים החודש הזה לכם ראש חודשים, מה להלן ראש חודש, אף כאן ראש חודש. הפרק שפותח את ההכנות למתן תורה מתחיל בזה שבני ישראל מגיעים בראש חודש סיוון למדבר סיני. ויחן שם ישראל נגד ההר. עם ישראל כבר מגיע לרגלי הר סיני בראש חודש סיוון. ובכל זאת, מעמד הר סיני עצמו, נתינת התורה, הייתה או בוו בסיוון לדעת חכמים, או בזין בסיוון לדעת רבי יוסי. משל, למה הדבר דומה? לאדם שמחכה כבר 3 חודשים להגיע לבית המדרש. תדמיינו לעצמכם מישהו שהוא כבר עוד 3 חודשים מגיע לבית מדרש, הוא כבר בסוף של מה שהוא לא נמצא, כל אחד ואיפה שהוא היה, כבר סופר את הימים, ספירת העומר, סופרים את הימים, כבר נו מתי מגיעים כבר לבית מדרש, מתי כבר אני מת ללמוד תורה, סימאון אדיר. מגיע לבית המדרש אחרי מאמץ אדיר, כל כך צמא כבר להגיע לבית המדרש, מגיע לבית המדרש, הוא נמצא במקום, יושב במקום, רוצה לשמוע שיעור. אומרים לו, הכל בסדר, אני לא מערים לשום מקום. תשב פה, תשב. עוד שבוע אני מדבר איתך. מה, אני רוצה ללמוד תורה. תשב. מגיעים בראש חודש סיוון, באים להר סיני, מגיעים לבית המדרש, ונתינת התורה נעשית רק בוו. או בזין, 6 ימים, זה לא בזבוז זמן? זאת אומרת שיש חשיבות לא רק ללימוד, אלא יש חשיבות מאוד גדולה להכנות ללימוד, לגישה המחשבתית, הנפשית, המעשית שמתוכה באים ללימוד. זה לא פחות חשוב. זה לא בזבוז זמן. זה לא בזבוז זמן להתכונן 5 ימים או 6 ימים, ורק אחר כך לקבל את התורה. יש הרבה מה ללמוד מההכנות למעמד הר סיני. אבל אנחנו לא יכולים הכל בפעם אחת. לכל הדעות, בין לרבי יוסי, בין לחכמים, בין לרבי יוסי שאומר שזה היה בזין בסיוון, בין לחכמים שאומרים שזה היה בוו בסיוון, לכל הדעות, היה יום אחד, היום הראשון של ראש חודש סיוון, ביום הראשון של ראש חודש סיוון, לא אמר לו ולא מידי. משה לא דיבר עם עם ישראל כלום. לא על אידיאלים ולא על נתינת תורה וגם לא על הכנות מעשיות, בכלל לא אמר שום דבר משום חולשה דאורך, בגלל חולשת הדרך. בני ישראל באו מהדרך, באו, הלכו במדבר, יום ראשון לא מתאמרים שום דבר, שבו תנוח. מגיע בחור צעיר אחרי שהוא כל כך משתוקק כבר לבוא לישיבה ללמוד תורה, מגיע ביום ראשון, שב תנוח. מה אתה עושה? לא מדברים איתך, לא אמונה, לא גמרא, לא כלום. שב תנוח. תאכל, תרגע, תסדר לעצמך מקום. זאת אומרת שיום המנוחה הזה, בראש חודש סיוון, הוא חלק מסדר ההכנה למעמד הר סיני. הוא לא סתם יום. כן, מסביר הרב קוק בעין היה, שאנחנו צריכים לדעת מה המטרה של לימוד התורה. מטרת לימוד התורה היא לא רק להקנות ידע. מטרת לימוד התורה היא לא רק להציב שאיפות יפות, ולא רק להחכים אותנו בחוכמות נאצלות. המטרה היא שדברי התורה יחולו בנפש שלה. שדברי התורה ייקלטו בליבנו יפה יפה. אם תהיה עייפות כלשהי, עייפות פיזית, עייפות נפשית, עייפות רוחנית, איזושהי לאות, איזשהו דוחק נפשי, זה ימנע ממחשבותיה הגדולות של תורה להתרחב בצורה בהירה ושלמה בנפש. הנפש, כי היא מוטרדת, כשהיא לחוצה, כשהיא לא נינוחה, קשה לה לקבל דברים גדולים. קשה לה לעכל דברים גדולים. יכולות להתפתח כל מיני בעיות. קודם כל, הרשמים הרוחניים יוכלו משום מה אסוציאטיבית להתפרש כקשורים למשהו שהוא חולשה נפשית. בתת מודע אפילו, אם האדם סופג את התורה כשהוא במצב של חולשה נפשית, עמעום נפשי, עייפות, חוסר בהירות נפשית, זה ייצור את לו קישור, יהיה לו איזה קישור בראש, בלב, בין התוכן של התורה לבין משהו מעורפל, לא בהיר, קצת חלש. כי באמת בתורה יש הרבה דברים מזעזעים, דברים שבאים לשנות לך את החיים, דברים שהם מאוד תובעניים, וכבר ככה דברי תורה עלולים קצת ליצור לך איזה שינוי לא קל בחיים. תורה מתשת, מתשת כוחו של אדם, נקראת תושייה. ואם אתה במצב של עייפות נפשית, מחשבתית, רגשית, אז משום מה יתחבר לך, אז יתחבר לך איכשהו שהתורה קשורה לזה, יוצרת את זה, חלה במצב הזה, זה מזייף את התורה. זה יוצר איזה אבמינה, איזה תפיסה מוטעת, שכאילו המבוקש האלוקי זאת חולשה, זאת עייפות נפשית, זה חוסר בהירות, זה טשטוש אישיותי. לא רק זה, בטווח ארוך עלול להיבצר מזה נזק. לפעמים תיוולד חוסר בהירות בלימוד. אדם שהנפש שלו במצב לא מספיק נינוח, לא מספיק רחב, לא מספיק מיושב, עלול להבין דברים בצורה חלקית, כי אין לו סבלנות נפשית לעומק. אדם יפרש דברים בצורה שטחית. הלימוד לא יהיה אצלו בהיר. לימוד לא בהיר מוביל לטעויות. לימוד לא בהיר מביא למסקנות לפעמים לא נכונות. ועוד נדבר עוד קצת על השלכות נוספות. המלאק, קראנו בסוף פרשת בשלח, בחר את העיתוי מתי לתקוף את בני ישראל. ויבוא המלאק ויחם ישראל ברפידים, דורשים חז"ל, שרפו ידיהם מן התורה. מה זאת אומרת שרפו ידיהם מן התורה? בפרשת כי תצא הדברים קצת יותר מתבהרים. ואתה עייף ויגע. העייפות והיגיעה, המצב הנפשי הזה של עייפות ויגיעה, מוליד לפעמים קליטה לא מספיק בהירה, שמחה, מיושבת של התורה. לפעמים התורה תתפס כמשהו שבא להפריע לחיים, שהוא לא ברור מספיק. עמלק יתקוף אז. יש עמלק מיוחד שתוקף בדיוק בקטעים האלו. שהוא מתרגם את המצב הנפשי הזה של קליטת התורה למסקנות חפוזות, שהתורה היא לא מובנת, והתורה אי אפשר לחיות על פיה, ויש פה דברים קשים ומעורפלים. העייף והיגע יוכל תמיד להיות טרף קל למלטעותיו של העמלק הרוחני. יותר טוב, יותר טוב שרשמי הקדושה יתאחרו מעט, נפסיד יום עד אשר יפשוב הכוח לעייף, יחוש את גבורתו, גבורת רוח, גבורת גוף, כדי שלא יהיה מצב של טשטוש נפשי. לא פעם כשלומדים סוגיה בגמרא או סוגיה באמונה קשה, יש בשלב הראשון לפעמים איזה משהו מעופל, לא מספיק בהיר. קודם כל, רגע, מה הנושא? מה אנחנו מדברים בדיוק? דבר דבור על אופניו. מה אני עכשיו רוצה לחקור כאן? לומדים דעה בדיוק מה היא אומרת. רגע, בוא נסכם לעצמנו טוב טוב מה היא אומרת לפני שאני עובר לדעה השנייה ועודל מהמחלוקת שם. רגע, שיהיה לי ברור כל דבר, כל דבר בפני עצמו. צריך סוג של מתינות מחשבתית ומתינות נפשית לקלוט כל דבר בבהירות. לפעמים זה בא על חשבון הזמן, לפעמים זה נראה כאילו קצת איטי, אבל זאת לא איטיות. כמו שחשוב שבחור בתחילת בואו לישיבה קודם כל ירגיש נפשית פיזית טוב, שיהיה לו מקום, שיהיה לו מקום לישון ומקום לאכול ומקום לשבת, שהוא ירגיש שהוא לאט לאט יש לו חברים, הוא נינוח נפשית. כך גם חשוב בכל פתיחת סוגיה, בכל פעם שאנחנו באים ללמוד תורה, חשוב מאוד המצב הזה, מנוחת יישוב הדעת. יישוב הדעת זאת לא בטלנות, יישוב הדעת זאת לא חוסר יעילות וזריזות ועמל. יישוב הדעת זה החשיבות המכרעת שיש לקליטה הבהירה של התורה באישיות שלנו. אתה אז באבן העזר יוצא תיגר נגד עמלי תורה שלא ישנים. יש עמלי תורה שלא רוצים לישון. צדיקים לא רוצים לישון, רוצים ללמוד תורה כל הזמן. התז מאיר עליהם, מנפנף באצבע ומאיר להם, אומר התז, תשימו לב טוב טוב אם לא החמצתם משהו בדרך. אנחנו לא נכנסים עכשיו לשעות שינה רק במובן הפרקטי, כל אחד והחיים שלו, וברוך השם כולם רוצים ללמוד הרבה תורה. אנחנו לא עוסקים בנושא, אנחנו רוצים להוציא מהתז הזה את העיקרון. שים לב שאתה קולט את התורה בצורה בהירה. בהירה מחשבתית, בהירה נפשית, בהירה גם מעשית. כותב הרב קוק באורות התורה, פרק 9, סעיף ד', כפי מה שההלכות מבוררות, כך הן מסמכות. סוגיה או הלכה או עניין שלמדת אותו לאט, מתוך סבלנות נפשית שכל דבר יהיה ברור, בהיר, על חשבון המהירות והחיפזון, נכון, אבל יש לך שמחה, כי אתה יודע איפה אתה נמצא, אתה יודע בדיוק כל דבר, מה כתוב, מה נאמר. אני עובר לשלב הבא, ברור לי בהלכה בדיוק מה נכון. כולנו מכירים את זה, שכשההלכה לא, אתה לא זוכר בדיוק מה ההלכה בראש, אז גם בנפש יש איזה קושי משום מה לדקדק במצווה. הערפול הלימודי יוצר ערפול נפשי, ולהפך. חסרון ברור ההלכות בידיעה ברורה ודבקה בנפש, זה לא רק בשכל, זה גם בנפש, זה מביא להרגשת כבדות בקיום התורה, ביכולת לדקדק פרטי ההלכות, ולפעמים מתעוררת חרדת רפיון. זה הרפיון. זה לא רפיון שמתחיל מבעיות באמונה, זה לא רפיון שמתחיל מחוסר יראת שמיים, זה רפיון של אתה עייף ויגע. זה רפיון של לא ביררת, לא הלך סבלנות נפשית לברר, ואז בסוף יש איזה מין כבדות שנוצרת, והכל עמום פה וקשה ומסובך ואין לי כוח. זה גורם חלילה למעשה של תורה. כשהדעה היא רחבה, הדיוק הוא לא מפריע. אפשר לדקדק בפרטים, כי ברור לך כל פרט איפה הוא נמצא, איפה הוא ממוקם. הגעת אליו מתוך שלווה, דבר אחרי דבר, שלב אחרי שלב. אדרבה, דייקנות היא עכשיו מאוד יפה. יש פרטים שהם מאוד מהירים, מאוד יוצרים תמונה יותר מגוונת, יותר שלמה. כמו שיש נועם או סופר דגול, ככה מישהו יודע לדבר יפה עם אנשים וזה, אז אתה רואה שכל כך הרעיונות שלו יפים, וגם העברית שלו עברית מושלמת. זה עוד יותר מיפה. בוודאי שיש משמעות לפרטים. אבל הכל מתחיל בבהירות. אין שיעור להפסד הנצמח למסעת הנפש של היהדות בכלל ולפרט. אין שיעור להפסד מלימוד לא בהיר, לא מבורר. כל כך הרבה נזקים, כל כך הרבה תדמיות לתורה ולהשלכות שלה, בין מעניינים רוחניים אמוניים, בעניינים מוסריים, בעניינים הלכתיים. לכן חובה גדולה לעסוק בתורה בליבון הלכה. אנחנו מלבנים, יש מלאכה כזאת, מלכות שבת, מלכת מלבן. אנחנו רואים שלימוד תורה צריך להיות נקרא ליבון. מה זה ללבן? ללבן את הסוגיה, לחבש, שיהיה נקי, בהיר, שתהיה מחוברת כסמלה. אני זוכר שכשהיינו תלמידים, ופעם שאלנו את הרב עמיאל שטרנברג, ראש ישיבת הר המור של איתה, שאלנו אותו, איך צריך ללמוד תורה? מה הכי חשוב כשניגשים ללמוד תורה? אז הוא חייך ואמר, בהירות. כך הוא אמר. ללמוד בבהירות. אז הדיוקים בהרחבתם מביאים עונג ושמחה. הבהירות אומרת לפעמים עצירת השטף. יש שיטפון של ידע כמותי שלפעמים פוגם בבהירות, ופעמים יוצר איזה סוג של עייפות. זה לא עייפות במובן שאתה עייף פיזית, אלא אין לך כוח נפשי מספיק, סבלנות מספיק לקלוט כל דבר ולהבין אותו לאשורו כפי שהוא. אורות הקודש, עסקנו בזה פעם, אבל נזכיר את זה דרך אגב גם פה. אורות הקודש א' עמוד ה', לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות, ואתה עייף ויגע. יש סוג כזה של עייף ויגע, כי צריך רווח של התבוננות, לעכל בתבונה, גם בשכל, אבל גם התקבלות רצונית, מידותית, ומטשטשים בזה את האורות. זה שאין סבלנות מספיק להתבונן בכל דבר, לעכל אותו מחשבתית ונפשית, זה יוצר טשטוש נפשי מחשבתי, זה סוג של לאות. עסקנו את זה בשנה שעברה, הזכרנו אז, כמו כותב כאן, שכמי שמסתכל בספר תורה רואה שהתורה לא כתובה בספר תורה ברצף, אלא כל כמה שורות יש רווח כזה. כדאי להסתכל על זה בעמודה של ספר תורה, יש המון המון רווחים, לפעמים רווח של באמצע שורה פתאום תשע, רווח של תשע אותיות, לפעמים שורה ריקה, לפעמים שתי שורות ריקות, כל מיני רווחים. הרווחים האלו הם הלכה למשה מסיני. ההפסקות הם חלק ממתן תורה, זה לא הפסקות שמחוץ לתורה, זה לא רק הפסקות סתם, זה חלק מהכנה לקבל תורה, להבין כל דבר, להתבונן בין פרשה לפרשה. זה נכון בלימוד, זה נכון בכלל בחיים. הפסקה שמכשירה את החיים, את המזג ואת המידות, להסתגל לאותה אמת רוממה. אז בראש חודש סיוון, משה לא מקרין שלווה. אנחנו לא לחוצים. לא ממהרים לשום מקום. נכון, באנו לפה לקבל תורה. אמת. אני רוצה שתקבלו את התורה מתוך בהירות. שמה שאני אגיד לכם יהיה מאוד בהיר. שאני אגיד לכם מחר אידיאלים גדולים. ממלכת כהנים וגוי קדוש, תיקחו את המושג הזה בצורה שלמה. תעמיקו בו. אחר כך אני אדבר איתכם ביום הבא על עוד עניין, על הפרשה, על הגבלה. רק אחר כך אני אדבר איתכם על הלכות, וגם אז לא את כל ההלכות במבול, עשרת הדיברות. אחר כך עוד קצת. יש סוג של שמחת שמחת נפש, עונג נפשי, שחשוב מאוד בשביל רחבות הדעת. גמרא מספרת במסכת שבת פרק שני, פשוט לא מצאתי, אין היה שבת א' שם, אז לא יודעתי איפה יש. יש פה? תודה רבה. אין היה שבת א' עמוד 121, גברה אומרת שרבה מקמד פתח לו לרבנן לפני השיעור, הוא היה אומר מילתא בדיחותא ובדחי רבנן. זה לא פגם ברצינות של השיעור, לסוף יתיב באימתא, בסוף השיעור היה מאוד מלא כובד ראש, אבל משהו בתחילת השיעור היה יושב בבדיחותא. הבדיחותא היא קודם כל בשביל הרב, שיהיה לו רחבות דעת, לא בשביל להיות, הוא כותב, בהולים על איזו התענגות נמוכה. חשוב לא לבוא ללימוד, הוא כותב, סוגיה ארוכה, אני רק לוקח נקודה אחת מפה, לא לבוא ללימוד מתוך מתח כמותי אינסופי שימנע את שלוות הדעת מהלימוד הנוכחי. על זה נאמר, כך הוא כותב באורות התורה, בפרק ט', סעיף א', סעיף ג', על זה נאמר, לא עליך המלאכה לגמור. למה? ליתן מנוחה ללב, למען יעסוק בכל עניין ועניין ברוח בטוח ושוקט, שלא יטרידהו עניין אחר או דאגה כללית של גמר הידיעה בלתי אפשרית מלמצוא רצון בעבודתו הפרטית. לא עליך המלאכה לגמור, זה לא תירוץ לבטלנים, חס ושלום. לא עליך המלאכה לגמור, זה מנוחה ללב כדי לעסוק במה שעכשיו עומד לנגד עינינו. ובדיחות הדעת שבתחילת הסוגיה היא אותה נינוחות שעכשיו עוסקים בזה, כי הרי אין סוף למה שעוד צריך ללמוד. כן, אבל צריך להיזהר לא להיות עייף ויגיע. דווקא זה תורם לכובד ראש, זה תורם לכובד ראש, זה תורם לזה שאם כל דבר בהיר ומבורר, אז אפשר יותר להעמיק בו ולחקור אותו. זה נכון בלימוד התורה, אבל זה נכון בהרבה דברים בכלל, בעבודת המידות, בבניין הרצון. אחרי שהלב מוכן לעול הלימוד בקורת רוח, אז בוודאי אנחנו רוצים להשתלם ולשבת באימה וללמוד. כך גם כותב הרמב״ם בפרק חמישי בשמונה פרקים, שתלמידי חכמים שהסוגיה מעומעמת אצלם, כבדה עליהם, אז הם צריכים לראות איך לעשות משהו כדי שהגישה לסוגיה תהיה עכשיו קצת יותר מתוך רוחב נפש ורוחב דעת. ככל שעוסקים בנושאים יותר עמוקים באמונה, יותר פנימיים, ככל שרוצים להבין הבנות בסוגיות יותר בכבשונו של עולם, צריכים עוד יותר ועוד יותר יישוב הדעת, מנוחת הנפש. ככל שהסוגיה יותר מורכבת, ככל שהסוגיה יותר עמוקה ויש חילוקים יותר דקים ועדינים, כי זה נינים מאוד רוחניים, מאוד מאוד לא פשוטים, צריך הרבה הרבה יישוב הדעת. אסור להיות עייף ויגיע. כי לפעמים העולם הרוחני בשיא גובהו נראה נורא מזעזע, נורא שונה. לפעמים הדברים הם נורא דקים. נפש לא רגועה, לא נינוחה, לא תצליח להכיל את כל זה. הגמרא בדף עין בשבת מספרת על רבי זיירה שפגש את רב יהודה יום אחד, וחזה דב בדיחה דעתי, ראה שדעתו מבודחת. הרב שלו, רב יהודה, הרב שלו, דעתו מבודחת. זה הזמן, הוא אמר לעצמו, לשאול עניינים בחללו של עולם, עניינים עמוקים. מתי הזמן לשאול שאלות, לברר סוגיות עמוקות? כשרב יהודה בדיחה דעתי. מה זה בדיחה דעתי? זה לא שרב יהודה סיפר בדיחות. אני יודע שאני צריך ללכת, אבל כבר מציקים לי. כאשר הדעת היא רחבה וטהורה, אז דברים של תעופה, דברים גבוהים, יכולים לחדור לאישיות. כשאדם עומד על פתחה של חוכמה עליונה, יש צורך יחד עם הצמאון למבט מרחבי, מבט שיכול להכיל את חללו של עולם. תגובה מהירה, רצון מהיר לקלוט, לתפוס, הוא לא תמיד טוב. ומצא הזמן רבי זירא, מתי נכון לשאול את רב יהודה שאלות עמוקות? צריך להבין שיש עיתוי. יתרו בתחילת הפרשה מזהיר את משה, מזהיר אותו היטב לא להגיע למצב של נבול תיבול, לא להגיע למצב של העובדה שלא תצליח לדון כל דבר כראוי. זה לא הצעת היצר הרע, זה הצעת יתרו שמשה מקבל אותה. חשובה כל כך הבהירות הסבלנית בלימוד. להגדיר נכון מה הנושא שבו אנחנו עסוקים. מה בדיוק המקרה? מה מדובר כאן? לפעמים לרשום, לכתוב לעצמך. לעצור רגע אחד, רגע, בוא נסכם רגע אחד, מה ראינו עד עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא. יש קושייה שתהיה מאוד ברורה, מה בדיוק הקושייה? יש מחלוקת, מה בדיוק נקודת המחלוקת? איפה חולקים, איפה לא חולקים? לפעמים זה לוקח קצת זמן, לפעמים זה נראה קצת כאילו כמו אתה קצת ילד כזה, כותב ומגדיר לעצמך וכותב עוד פעם ומסדר ולאט לאט השמחה, הקליטה הנפשית אחר כך, היכולת להחזיק עמדה, להתקלם אחר כך לשלב הבא, היא הפרי הגדול שאותו אנחנו כותפים אחר כך. אני נאלץ לקצר, יש ענייני ציבור, שיהיו בשורות טובות וט"ו בשבט שמח, ונזכה להרבה מתיקות של תורה, פירותיה מתוקים, ונזכה שכל אחד וכד אחד מכם יחד עם כל בית ישראל יזכה להיות עת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. יוטט בספר שמות.